שלום עליכם, עוד מעט יבוא אלינו יום שבת הטוב. לכבודו תכין עינינו מטעמים לרוב. נכון? כך כתוב. נו, ולכבוד יום שבת הטוב, יום שבת זכור הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. קיימנו עכשיו להכין את המטעמים של שביעי, בשיעור החומש היומי, וניכנס לפרק י"ד בהלכות תפילה, פרק הרמב"ם היומי, ברוך השם שאנחנו זוכים. הפרק עוסק בברכת כהנים, שני פרקים נותרו בהלכות תפילה וברכת כהנים, ושניהם עוסקים בענייני ברכת כהנים בכלל. פרק 14, בשחרית במוסף ובמעילה. הכהנים נושאים את כפיהם, כבר אמרנו שמעילה יש ביום הכיפורים ובתעניות מיוחדות. אבל במנחה אין נשיאת כפיים. בהמשך נראה שהם נושאים את כפיהם, איך עושים את זה, מרימים את ידיהם, מברכים את העם, מה עושים, כל זה ידבר הרמב"ם עוד מעט. אבל במנחה אין נשיאת כפיים, מפני שבמנחה כבר סעדו כל העם, ושמא שתו הכהנים יין, ושיכור אסור מנשיאת כפיים. שיכור לא אסור דווקא בנשיאת כפיים, כהן שיכור אסור בכל עבודות המקדש, ונשיאת הכפיים זה דין בעבודות המקדש. שתוי אסור בעבודות מקדש. לכן, במנחה תקנו שלא לשאת כפיים. ואפילו ביום התענית אין נושאים, כמובן שלא בערבית, אין חזרת השעה. אז ממילא מה שנשאר לנו זה רק הדיון במנחה, שחרית, מוסף, אין בעיה. למה נעילה? כן, עוד מעטים. ואפילו ביום התענית אין נושאים כפיהם במנחה, אין מה לחשוש מפני שלא סעדו, אז ממילא גם לא שתו. זהירה מנחה של תענית מפני מנחה של כל יום. אם תבוא לצאת כפיים במנחה של תענית, אז יבואו לצאת מנחה בכל יום, ונשאו כפיים, נמצא ששיקורים נושאים כפיהם. כל זה שלא נושאים בתענית כפיים במנחה במה דברים אמורים, בתענית שמתפללים בו גם מנחה וגם נעילה, כגון צום כיפור ותענית ציבור. אבל תענית שאין בו מעילה, כגון תשעה באב ושבעה עשר בתמוז, הועילו תפילת מנחה שלהם סמוך לשקיעת החמה. זמן שהוא מאוחר יותר מזמן מנחה קטנה, זוכרים? 9 שעות ומחצה, שזה הזמן שרגילים להתפלל בו מנחה קטנה. הרי זו נראית כנעילה ואינה מתחלפת במנחה של כל יום. הרי כולם באים ואז שוברים את הצום וסוף היום. אז ממילא זה נראה כנעילה, כי זמנה של הנעילה הוא סמוך לשקיעת השמש, כבר אמר לנו את זה הרמב"ם בזמני התפילות. ולפיכך יש בה נשיאת כפיים ואין מה לחשוש, שמא ילמד במנחה של יום רגיל מפני מנחה של תענית, כי זה נראה מיוחד, זה נראה כנעילה. וכהן שעבר ועלה לדוכן במנחה של יום הכיפורים, כן עלה, הואיל והדבר ידוע שאין שם שכרות, הוא עלה לדוכן, הוא עוד לא נשא כפיים. האם להגיד לו כבודו ירד? לא. הרי זה נושא את כפיו. מה אכפת לך? הוא רק עלה, יחזור וילבש את נעליו. ואין מורידים אותו, למה מפני החשד שלא יאמרו, פסול היה ולפיכך הורידו. איזו זהירות. חס ושלום, למי שלא יבין למה, וממילא יחשדו שאולי הוא לא כהן, וזה לא עושים. מכאן, ההלכות הקרובות מדברות על צורת נשיאת הכפיים, וצריך לזכור שישנן שתי נשיאות כפיים, או שתי ברכות שנקראות ברכות כהנים. האחת היא בגבולים, גבולים זה בכל המקומות מלבד בבית המקדש, והשנייה היא בבית המקדש. ההלכות הקרובות מהלכה ג' ועד הלכה ח' עוסקות בנשיאת הכפיים בגמולים, והלכות שאחר כך עוסקות במה היה מיוחד בנשיאת הכפיים בברכת הכהנים שהייתה במקדש. הלכה ג' כיצד היא נשיאת כפיים בגמולים, בעת שיגיע שליח ציבור לעבודה, לברכת עבודה, כשיאמר רצה, המילה הראשונה, כל הכהנים העומדים בבית הכנסת נעקרים ממקומן והולכים ועולים לדוכן ועומדים שם. כלומר, אנחנו מבינים שאת נטילת הידיים כבר עשו לפני כן, ואנחנו נוהגים שמאחר הקדושה הם יוצאים, נוטלים את ידיהם הלוויים, נוטלים את ידיהם של הכהנים, והם ממתינים עד רצה, ורצה הם עוקרים את רגליהם ועולים לדוכן ועומדים שם. בסדר? כי ברכת הכהנים היא חלק מעבודת המקדש של הכהנים, לכן זה שייך לברכת העבודה. פניהם למול ההיכל, כלפי ההיכל, וההיכל כבר סיכמנו בפרק של בית הכנסת, והלכה י"א ופרק י"א מצוי בחזית בית הכנסת כמו שאנחנו מכירים. פניהם למול ההיכל, באחוריהם כלפי העם, ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהם. הכוונה היא שעדיין לא מיישרים את האצבעות. עד שישלים שליח ציבור, ההודיה בסוף ברכת מודיעין, אחרי העבודה מגיעים למודיעין, לסיום ברכת ההודיה, והוא לכאן האלה הודות. אז מחזירים פניהם כלפי העם, ופושטים אצבעותיהם, ומגביעים ידיהם כנגד כתפיהם, לא מעל כתפיהם. תשימו לב, עוד מעט נראה את ההבדל בין ברכת הכהנים שבגבולים לברכת הכהנים שבמקדש. אנחנו בגבולים פה בבית הכנסת בכל מקום בעולם היום, כנגד כתפיהם. ומתחילים, יברך לך, את הפסוק הראשון של הברכה משלושת הפסוקים, יברך לך השם ישמרך, ושליח הציבור מקרא אותה מילה מילה, והם עונים שנאמר אמור להם, שליח ציבור מקרא אותם מילה מילה. והם עונים עד שמשלימים פסוק ראשון, וכל העם עונים אחרי הפסוק הראשון, אמן. אחר כך חוזר שליח ציבור ומקרא אותם פסוק שני, שהוא יאר השם פניו אליך ויחונקה. והם ממשיכים מילה מילה והם עונים עד שמשלימים פסוק שני וכל העם עונים אמן, וכן בפסוק שלישי יצא השם פנה ולך ויעשה לך שלום וכל העם עונים אמן. דל, כשישלימו הכהנים שלושה פסוקים מתחיל שליח ציבור מברכה אחרונה של תפילה שהיא תים שלום, והכהנים החברים פניהם כלפי הקודש, ואחר כך קופצים את צבעותיהם ועומדים שם בדוכן עד שיגמור הברכה וחוזרים למקומה. אין הקורא כהנים רשאי לקרות לכהנים עד שיכלה אמן. תפקיד חדש שנקרא הקורא כהנים. עוד מעט נדבר על המקור לזה שצריך לקרוא לכהנים ולהגיד להם כהנים, ומי הוא הקורא ומה הסיבה שזה מתרחש. בינתיים אנחנו יודעים שיש מי שקורא, וזה אומר הרמב"ם, אין הקורא כהנים רשאי לקרות לכהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור, ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה הדיבור מפי המקרא. נשים לב לשלשלה, הקורא לא קורא כהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור, אמן של ולכן האל להודות, אמן כהנים, ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה הדיבור מפי המקרא. בסדר? המקרא זה שליח הציבור שאומר יברכך, יברכך, ולא חוטפים. ואין הציבור עונים אמן עד שתכלה הברכה מפי הכהנים, תכלה. ואם יש כהן שטיפה מאריך, שישמעו. וכהנים צריכים לדעת לא להאריך יותר מחבריהם. ואין הכהנים מתחילים בברכה אחרת עד שיכלה אמן מפי הציבור על הברכה הקודמת, וישמריך אמן יאר. ואין שליח ציבור רשאי לענות אמן אחר הכהנים כשאר העם. למה? שמא תצרף דעתו ולא ידע איזו ברכה מקרה אותם עם פסוק שני או שלישי. אז תשימו לב להסבר, לא מפני שזה הפסק בחזרת השעת, זה לא הפסק. כמו שהוא אומר יברכך, הוא יכול להגיד גם אמן על הברכה. אבל החשש שמא תצרף דעתו לא מרשים לו, כי אולי הוא יתבלבל. אין הכהנים אין הכהנים, אגב, זה הגדרה מעניינת, אנחנו רואים שמה תיכנס דעתו, באמת מופיע במגן אברהם, שהיום, שקוראים מתוך סידור, אם בוודאות גמורה יודע שליח הציבור שלא תתבלבל דעתו, יענה אמת. הלכה הבא, אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור, כלומר, להסתובב בחזרה כלפי ההיכל, עד שיתחיל שליח הציבור שים שלום, ואינם רשאים לעקור רגליהם ממקומן עד שיגמור שליח הציבור שים שלום. כלומר, אם תחילת ברכת שים שלום מסתובבים חזרה להיכל, ואם סיום שים שלום המברך את עמו ישראל בשלום, אמן, עכשיו עוקרים רגליהם ויוצאים. אינם רשאים לחוף קשרי אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם מן הציבור. באותו שלב שהם מחזירים פניהם מן הציבור ומסתובבים, כלומר בתחילת ברכת שים שלום, רק אז הם במקום האצבעות הפשוטות, ככה או ככה כמו שאנחנו רואים, הם מקופפים אותם בחזרה. ומתקנת רבנן, ומתקנות רבן יוחנן, שלא יעלו הכהנים, הכוונה לרבן יוחנן בן זכאי, הוא תיקן כמה וכמה תקנות אחרי החורבן, זכר למקדש, לגבי לולב, לגבי המאמינים, לגבי עומר, ואחת מהן הייתה לגבי ברכת כהנים, ומתקנות רבן יוחנן שלא יעלו הכהנים לדוכן בסנדליהם, אלא עומדים יחיפים, כי כך היו עושים בעבודת המקדש. אז באמת זכר לעבודת המקדש שאנחנו מכירים זה רק ברכת כהנים, והנה המוסידי, יחיפים כמו הכהנים העובדים במקדש. מה שונה? נדבר עוד מעט. כשיהיו הכהנים מברכים את העם, אנחנו עדיין מדברים מברכת הכהנים בגבולים בבית הכנסת, כשיהיו הכהנים מברכים את העם, לא יביטו בעם ולא יסיחו דעתם, אלא יהיו עיניהם כנגד הארץ כעומד בתפילה. זה מאוד מעניין, הרי מתפילה גם כי אני נדע אותנו הרמב״ם שעיניו של המתפלל צריכות להיות מופנות כלפי מטה בפרק ה', ליבו מופנה לשמיים אבל עיניו מופנות כלפי מטה. ברכת כהנים דינה כתפילה, כי הם בעצם מתפללים להעביר את הברכה, לכן עיניהם צריכות להיות מופנות כלפי מטה ולא כנועמים שנועמים את זה לציבור. ואין אדם רשאי להסתכל בפני הכהנים בשעה שהם מברכים כדי שלא יסיח דעתו. שימו לב שיש שתי הלכות, לכהנים אסור להסתכל בעם וכדי לא יסיחו דעתם, ולעם אסור להסתכל בכהנים כדי שלא להסיח דעתו, אלא כל העם מתכוונים לשמוע הברכה ומכוונים פניהם כנגד פני הכהנים ואינן מביטים בפניהם. בלי להיכנס לפרטים, כיסוי הטלית גם הוא בעצם בא מזה שאנחנו לא רואים את הכהנים, וגם מזה שהם לא יראו את העם. וזה מביא גם לדיונים הלכתיים מאוד מעניינים, האם הידיים צריכים להיות מחוץ לטלית, ידי הכהנים. אצלנו נוהגים שהם בתוך הטלית, אבל ישנה שיטה שמביאה שהידיים תהיינה מחוץ כדי שהכהנים לא יסתכלו בידיהם. אז אם כן, כיסוי הטלית הוא חלק מזה שלא מסתכלים אל הכהנים ולא הכהנים אל העם, וזו בעצם תפילה שבה הכהן הוא כמו כאן, כף נון, כמו כאן שיגור, כאן שעל כנו, כאן הקיאו וכנו, הוא הכאן שדרכו יורדת ברכת השם. ולכן לא מביטים בהם כאילו הם ישות, כאילו הם מקור חלילה, או הם בעם כאילו הם צריכים להיות נחמדים לאיק, אלא הם מדרכים את עמו ישראל באשר הוא באהבה. ועוד רגע נדבר על הנוסח. אם היה הכהן המברך אחד מתחיל לברך מעצמו בלי שקוראים לו כהנים, בלי הקריאה כהנים, ושליח ציבור מקרה אותו מילה במילה, כמו שאמרנו, היו שניים או יותר, עד אינם מתחילים לברך עד שיקרא להם, ופה שימו לב, שליח ציבור תחילה ואומר להם כהנים. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, מי שאומר את המילה כהנים הוא שליח הציבור. יש מקומות שבהם שליח הציבור אומר בלחש, אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת בלחש, ובכל רב כהנים, מקור המנהג הזה הוא הרימה. ככה הרימה פוסק לעשות. יש הנוהגים שכיבת כהנים בכלל לא אומר שליח הציבור, אלא אומר אותו מישהו מהקהל, הגבאי, או מישהו אחר מהקהל שאומר את העניין, ועוד מעט יגיד הרמב״ם מה המקור לכך שצריך להגיד כהנים. היו שניים או יותר, אינם מתחילים לברך עד שיקרא להם שליח ציבור תחילה ואומר להם כהנים, ואין אומרים יברך איכה, והוא מקרא אותם מילה מילה על הסדר שאמרנו. עד כאן ברכת הכהנים בגבולים. ומה מיוחד היה בברכת הכהנים שהייתה במקדש? הייתה ברכת כהנים במקדש, הנה המיוחד ברמב״ם שלנו, שלומד איתנו גם את ההלכות של עכשיו וגם את ההלכות של המקדש, והכל נמצא ביחד. הייתה ברכת כהנים במקדש, הכהנים עולים לדוכן אחר שישלימו עבודה תמיד של שחר. כלומר, בוא נראה את ברכת הכהנים בקונטקסט של עבודת המקדש היומיומית. הם משלימים את עבודת התמיד של שחר. אנחנו בפרשת נצבי השבת, עבודת התמיד של שחר כוללת את העלאת התמיד של הבוקר, הקטרת הקטורת והצבת הנרות. אחרי שסיימו את עבודת התמיד של שחר, אחרי שהיה כמובן תרומת הדשן מליקו, מגביעים ידיהם למעלה על גבי ראשיהם, אתם זוכרים שבגבולים זה פושטים כנגד. ועכשיו על גבי ראשיהם ואצבעותיהם פשוטות, חוץ מכהן גדול שאינו מגביע ידיו. למה? כי יש לו את הציץ. וכיוון שיש לו את הציץ המונח על מצחו ושם השם חקוק עליו, לכן הוא לא מגביע ידיו מעל זה. ואחד מקרה אותם מילה מילה. אגב, יוצא שהכהנים שלנו היום הם כמו כהן גדול, כי הם לא מגביעים ידיהם מעל, אלא הם מגביעים ידיהם כנגד, וזה כמו הכהן הגדול שלא הגביע ידו מעל כי היה לו את הציץ. זה הערה מעניינת מאוד. חוץ מכהן גדול שלא מגביע ידיו למעלה מן הציץ, ואחד מקרה אותם מילה מילה כדרך שעושים בגבולים, ממש אותו דבר, ועד שישלימו שלושת הפסוקים. עכשיו ההבדל. אין העם עונים אחר כל פסוק, כמו בגבולים, אלא עושים אותם במקדש ברכה אחת. ומרחים את כל הפסוקים ברצף. עושים אותם במקדש ברכה אחת, זו נקודה מעניינת במקדש, הכל בעצם באחדות, ביחד. וכשישלימו, לא עונים אמן בכלל, אלא כל העם עונים ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם. כתוב בגמרא שאין עונים אמן במקדש. אלא משיבים בברכה אחרת. כשאומרים לך ברכה, אתה משיב בברכה. הלכה י' ואומרים את השם ככתבו, הנה ההבדל הבא. והוא דבר הנהגה מי' כו' בשונה מהגבולים שבהם לא אומרים את השם ככתבו. זהו השם המפורש האמור בכל מקום. לא כפי שאנחנו נוהגים לקרוא אותו בשם אדנות, א' ד' נ' י'. ובמדינה אומרים אותו בכינויו, והוא א' ד' א' ד', שאין מזכירים את השם ככתבו, אלא במקדש בלבד. ועכשיו כמה הרמב"ם ממשיך את דרכו. זו ההלכה המקורית, אבל מי שמת שמעון הצדיק, כלומר כבר בתחילת ימי התנאים, בסוף כנסת הגדולה, פסקו הכהנים מלברך בשם המפורש אפילו במקדש, כדי שלא ילמד אותו מי שאינו הגון. ולא היו חכמים הראשונים מלמדים שם זה לתלמידיהם ובניהם ההגונים, אלא אחת לשבע שנים. גם לתלמידים ולבנים ההגונים היו מלמדים אותו אחת לשבע שנים, ורק כדי שלא תשכח המסורת של איך קוראים את קריאת השם הנכבד והנורא המפורש. הלכה י"א, אין ברכת הכהנים נאמרת בכל מקום אלא בלשון הקודש. הפעם אנחנו חוזרים אם כן גם לגבולים וגם למקדש. לא עוסקים עכשיו רק במקדש כמו מקודם, אלא בכל. בכל מקום נאמרת ברכת הכהנים דווקא בלשון הקודש. הרמב"ם כבר לימד אותנו שיש תפילות שיכולות להיאמר בכל לשון, ואדם מתפלל בכל לשון. וירי אמרנו שהרי ברכת הכהנים יש בה מימד של תפילה, ולכן הכהנים אומרים את הברכה כשפניהם אל הארץ כמתפללים, ולא עיניהם נוטות אל העם. פניהם אל העם, אבל עיניהם כמו בתפילה. אז אם זו תפילה, אולי אפשר להגיד אותה בכל לשון. זה בהלכה ואומרת, הלכה י"ד אין ברכת הכהנים נאמרת בכל מקום, אלא דווקא בלשון הקודש. זו גבירת הכתוב, שנאמר קוטל ברכו את בני ישראל, כך למדו שומעי שמועה ממשה רבינו, קוטל ברכו בעמידה, קוטל ברכו בנשיאות כפיים, קוטל ברכו בלשון הקודש, קוטל ברכו פנים כנגד פנים, קוטל ברכו בכל רם, קוטל ברכו בשם המפורש, אבל הקטע האחרון זה רק במקדש. העניין של השם המפורש הוא שיהיה במקדש, ואנחנו מוסיפים במקדש עד ימי שמעון הצדיק. כמו שאמרנו, כמובן זה גזירת הכתוב קוטל ברכו, אבל ההיגיון שבה אולי מה להגיד, שכיוון שעניין הברכה הוא להביא את הכל ממקורה, זה חייב להיות בלשון המקורי, בלשון הקודש. הלכה י"ב, אין הכהנים רשאים בכל מקום להוסיף ברכה על שלושת הפסוקים. לא תוסיף ברכה, אסור להוסיף ברכה על שלושת הפסוקים, כגון השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם וכולי, וכיוצא בו, לא בקול רם ולא בלחש, שנאמר לא תוסיפו על הדבר וכולי, ולא נאמר לגבי ברכת כהנים, שנאמר כאיסור כללי על כל המצוות כולם. שעה שכל כהן עולה לדוכן, כשהוא עוקר רגליו לעלות, דווקא בהלכה שהרמב"ם אומר מה הכהנים לא רשאים להוסיף, הוא אומר את התפילה שהם צריכים להגיד לפני. זה לא שייך להיות תוספה ותוספת, זה הברכה, התפילה עצמה, התפילה. כשהוא עוקר רגליו לעלות, אומר, יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתהיה הברכה הזאת שציוויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה, ואל יהי במכשול ועוון מעתה ועד עולם, סובר שיחד מפניו לברך את העם לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. היינו מצפים לאשר קידשנו במצוותיו, אבל זה באמת מצוותיו, אבל בזה הם הובדלו משאר ישראל, והם נצטוו על פי היותם קדושים בקדושתו של אהרון. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון מסיבן לברך את עמו ישראל באהבה, זה עניין הברכה שהיא באהבה. ואחר כך מחזיר פניו לציבור ומתחיל לברכם. כשמחזיר פניו מן הציבור, אחר שהשלים את שלושת הפסוקים והברכות, אומר, עשינו מה שגזרת עלינו. ציווית אותנו לברך את עם ישראל, עשינו. הפתה, לשון הרמב"ם בלי הפתה, עשה עמנו מה שהבטחתנו. השקיפה מבעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל. כשמחזירים הכהנים פניהם לציבור לברכם, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים וגם בהלכה האחרונה, וכשמחזירים פניהם מן הציבור חזרה אל ההיכל, אחר שמברכים, לא יחזירו תמיד, לא יעשו את הציבור, אלא דרך ימין, כלומר לכיוון צד ימין. בסדר? יש סיבות מסוימות שלפעמים צריכים לשנות, בקורבנות מסוימים, בדברים מסוימים, אבל תמיד אם אין סיבה אחרת הולכים ימינה, כי יש כלל. בכל מקום, כל פונות שיהיה אדם פונה, או כל פניות שיהיה אדם פונה, לא יהיו, אלא דרך ימין. והערכה חותמת, במקדש, מברכים ברכת כהנים פעם אחת ביום. כבר אמרנו שבגבולים מברכים ברכת כהנים, זו הייתה ההלכה הפותחת את הפרק, וההלכה החותמת באה לתאר את המקדש בשונה מההתחלה. בהתחלה אמרנו בשחרית, במוסף ובמעילה, הכהנים נושאים את כפיהם, ורק במנחה לו, לפני שזה אחרי הסעודה, וחוששים שיהיה כהן שתוי. עכשיו באים ואומרים, כל הדין שבשחרית, וגם במוסף וגם במעילה, זה בגבולים. אבל במקדש מברכים ברכת כהנים פעם אחת ביום, אחר תמיד של שחר, באים ועומדים על מעלות האולם ומברכים כדרך שאמרנו. אבל במדינה מברכים אותה אחר כל תפילה חוץ ממנחה, כמו שאמרנו. ובכל מקום משתדלים שיהיה המקרה אותם ישראל, שנאמר אמור להם, מכלל שאין המקרה מהם. יש כאן שני דברים שצריך ללמוד במשפט החותם. כאן גילה לנו הרמב"ם מה בכלל מקור העניין שצריך לקרוא לכהנים. למה צריך לקרוא להם? כי כתוב אמור. לכן גם שליח הציבור מקריא להם. מפני שכתוב אמור להם, משמע שהאומר עצמו הוא לא מהם. הוא לא כהן. מופיע בהלכה שבמקרה שאין אף אחד, כך מביא המשנה ברורה, שיודע להקריא, אז כהן יכול להקריא. הלימוד של אמור להם, כמו שאתם רואים ברמב"ם מפורש, הוא בנוסח ובכל מקום משתדלי שיהיה המקריא אותם ישראל. אתם רואים? ובכל מקום משתדלי. זה באמת מה שצריך לעשות, אבל אם יש מצב שבו אין אלא כהן שיכול להקרות, אז הכהן הוא זה שמקריא. עד כאן, שבת שלום עלינו ועל כל ישראל. שבת שהיא בעזרת השם. מקור הברכה לפורי שיחול עלינו בעזרת השם בשבוע הבא עלינו, הכל לטובה. שרות טובות.